הרב בני לאו.
בפרק שלנו, פרק י' אנחנו נפגשים עם ישראל ויהודה זה מול זה. כבר הרבה שנים שלא ראינו מלחמה בין שתי המדינות האלה, ראינו הרבה ברית שלום כבר עשרות שנים בין בית אחאב, בית עומרי, לבין בן יהושפט מבית דוד. הרבה שנים שהייתה ביניהם איזושהי הרמוניה לטובה או למוטב. אבל כרגע אנחנו נמצאים בשלב שממלכת ישראל מתחילה להתעצם בימי יואש הנלחם מול בן הדד מארם. ארם, אני מזכיר לכם, נמצאים באיזושהי מצוקה, נקודת שפל, בניסיון להגן על גבולותיה הצפוניים מול אשור המתעצמת. ויהודה, יהודה עכשיו נכנסת לתמונה בימי אמציה. אמציה עולה לשלטון תחת אביו, תחת אביו יואש שנרצח על ידי עבדיו, ועכשיו אמציה מתחיל את שלטונו בשקט, הוא 29 שנים הלך, זה הרבה מאוד, ואומרים עליו, עשה ישר בני השם, כך זה מתחיל, וכשחזקה ממלכה בידו, הוא היכה את עבדיו המקים את המלך אביו, זאת אומרת, נוקמת תקמה דם אביו, מלמד אותנו הכתוב, שאת בני המקים הוא לא המית, ככתוב בספר תורת משה, לא יומתו אבות על בנים, בנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומת. זאת אומרת, יש בחלק הראשון של תיאור המציאה, נראה לנו מלך טוב, מלך שראוי לשם, מלך שראוי לברכה, מלך שממשיך דרכי אביו, רק לא כדוד. זאת אומרת, הבמות לא סערו. בסך הכל כאילו נראית ממלכה ישרה, טובה, יציבה, גם 29 שנים, זה הרבה מאוד שנות מלכות, מה שאומר יציבות שלטונית. אבל פה פתאום מספרים לנו בשני פסוקים, ממש מתחמקים לנו באמצע, הוא היכה את אדום בגי מלח, 10,000, ותפס את הסלע במלחמה, ויקרא את שמה יוקתאל עד היום הזה. ככה פסוק זין מספר לנו על מלחמה שהוא פתאום נלחם באדום, היכה אותה, היכה 10,000, תפס את הסלע, כלומר אזור פטרה תופס במלחמה, והיא שלו עד היום הזה. כאילו משחררים את אדום שמרדה בבית דוד. אתם זוכרים את זה היטב, איך שאדום בחרה למרוד אחרי שבית דוד מתחיל להתפורר. אבל כשאתה פותח את ספר דברי הימים, אתה רואה את הסיפור שלנו קצת יותר מלא, ואז אתה גם מגלה את הסיבה למה פורצת מלחמה בין ישראל לבין יהודה. בסיפור של ספר דברי הימים ב' פרק כ"ה, מתואר איך שאמציה מגייס צבא. קודם כל מגייס צבא מיהודה ובנימין, בנימין היא חלק מיהודה, 300,000 בחור יוצא צבא, אבל אז הוא גם סוחר מישראל עוד 100,000 ב-100 כיכר כסף. הוא משלם על החשבון, הוא משלם לצבא שכיר, כלומר 25% מהכוח הלוחם שהוא רוצה לצאת לקרב נגד אדום, זה מחיילי ישראל, 100,000 איש, זאת אומרת אנחנו עדיין בברית שלום בין ישראל לבין יהודה, ואז הוא מקבל איזו הודעה מאיש אלוהים שאומר לו, לא, אל יבוא עמך ישראל, אין אדוני עם ישראל, כל בני אפרים, יש פתאום איזה נביא, ואתה לא יודע אם זה רצון השם, לא רצון השם, הרי לשאלתנו, מהי אותה שושלת שעכשיו נמצאת בישראל, שושלת בית יהו, נכון? אנחנו נמצאים אצל יואש, השלישי לשושלת בית יהו, והם עובדים את השם, אתם זוכרים את האפיזודה של יואש הולך להיפרד מאלישע הנביא, יש ביניהם כימיה, יש ביניהם הרבה דיבור, נביאי דווקא מלכי, אפרים, מלכי ישראל, הם עובדי השם, הם אלה שהשמידו את הבעל, אבל הנביא, איש האלוהים, אומר לאמציה, לא ילך איתך בית אפרים. אם אתה תלך, תחזק במלחמה, ואם תלך איתם, אתה תיכשל. יש כוח באלוהים לעזור ולהכשיל, תחליט. ואז אמציה אומר, אבל מה אני אעשה עם המאה כיכר שכבר שילמתי? אז אומר, עזוב, יש להשם לתת לך הרבה מזה, ואמציה משחרר בעצם את הגדוד שבא אליו מאפרים ללכת למקומם. הוא אומר, תודה, אתם הולכים הביתה, אתם לא יוצאים לקרב. עכשיו, לקחת 100,000 לוחמים שהם שכירי חרב ולהגיד, אתם לא נלחמים, ואיחר הפעם מאוד ביהודה וישובו למקומם בחורי אף. זה היה רגע של השפלה של אלבון שיהודה, אמציה, עלבו באפרים בממלכת יואש. בינתיים מספרים לנו בדברי הימים, לא סתם שהוא נלחם בגי מלח, מתארים לנו פסוק שלא הייתי מציע להשמיע אותו לאוזנם של ילדים צעירים. המציע לא סתם נלחם באדום, 10,000 חיים שבו בני יהודה ויביאום לראש הסלע. תחשבו, 10,000 שבויים חיים מעלה אותם לראש הסלע, ויבקיעום וישליחו מראש הסלע וכולם נבקעו. איזה תמונה איומה מטורפת שהמציאה, שמתואר לנו בתור מלך טוב, מלך צדיק, מלך שאומר לא יומתו אבות על בנים, איש בחטאו יומת, פתאום אתה מתאר אותו בתור איזה משהו אלים, כל כך רצחני, אתה כבר לא יודע לאן לשים את פניך. יש לנו על התמונה של האכזריות הזאת של המציאה, יש לנו תמונה בתוך מדרש על ספר משלי. במשלי נאמר שאיש חכם נשפט את איש אביל, ורגז ושחק ואין נחת. זאת אומרת, מה זה הרוגז והשחת? אדם חכם יכול לאבד ברוגז את כל השכל שלו. אומר המדרש, זה פתיחת למסכת איכה, לאיכה רבתי, אומר המדרש, שחקתי עליכם בימי המציאה, כשהמציאה מבקיע את כל 10,000 שבויים, באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, לא גזרתי מיטה לבני נוח אלא בחרב, ואלה השליחו מראש סלע, כולם נבקעו, אין אחת. באותה שעה קבע הקדוש ברוך הוא, אלה יגלו מעל אדמתם. ככה הפתיחת למסכת איכה רבתי, למדרש איכה רבתי, אומר, תדעו לכם, ברגע שאתה מרוצץ את גולגלתו של האויב, יבוא יום והוא ירוצץ את גולגלתך. וזה כל כך עצוב, כשאנחנו רואים את המציאה עושה את הדבר הזה, אנחנו לא יכולים לברוח מהזיכרון שלנו את ספר תהילים, את ספר תהילים שמתאר לנו את הזיכרון של גולי ירושלים, את אלה שיושבים על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכנו את ציון, ושם מבקשים השובים, תשירו לנו את שירי ציון. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? אם אשכחך ירושלים, אנחנו אומרים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. שם אנחנו ממש מעוררים את הבכי הגדול על ירושלים, אבל אז אנחנו גם מעוררים את הזיכרון שלנו לבני אדום. בני אדום אומרים, ארו, ארו, עד היסוד בא. פתאום אנחנו מבינים את הנקמה. בני אדום, שהמציאה רוצץ את גולגלתם, שם מעשה ל10,000 שבויים, הם לא שוכחים, הם לא שוכחים, והם שמחים לעידם של יהודה, כשבא נבוכדנצר, נבוזרדן, להשמיד אותם. ואנחנו בתהילים עוד מסיימים ואומרים, בת בבל השדודה, הכוונה היא כמובן לאדום, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע. ואתם רואים את המים, את הדם הזה שניגר מהסלע, והנה אנחנו מתפללים אל עולליך, לא סתם לוחמייך, לא 10,000 שבויים חיים שהמציאה שפך דמם מהסלע, רוצץ אותם, אלא אנחנו בכאב, בהשפלה שלנו של גולי בבל, אנחנו אומרים, ניפץ עולליך אל הסלע. איזשהו שרשרת של שפיכת דמים לא מידתית, לא הגיונית, והקדוש ברוך הוא, המדרש צועק, אוי לכם, לא כך ביקשתי שתעשו לבניי. אני חוזר לסיפורו של המציאה. סיפורו של המציאה מסתיים אחרי המלחמה באדום. המציאה שולח שליחים ליואש בן יואחז בן יהו מלך ישראל. זאת אומרת, עכשיו יואש, תזכרו שיואש נמצא על הגובה, יואש כבר גמר שלושה סיבובי קרב נגד ארם והצליח. הוא נמצא באיזושהי נקודת גובה, והמציאה שעכשיו מצליח לנצח את אדום, גם הוא מרגיש על הגובה. תחשבו שאין להם כרגע שום אויב, כי ארם עסוק במלחמות הצפוניות שלו, ופתאום זה מרים ראש וזה מרים ראש. המציאה אומר ליואש, בוא נתראה פנים. לך נתראה פנים, זה אומר, אוקיי, בוא פנים אל פנים. ויואש אומר לו, תיזהר ממני. תיזהר ממני, הוא נותן לו משל, משל של החוח אשר בלבנון שלח אל הארץ אשר בלבנון. וזה ברור מי זה החוח ומי זה הארץ. הוא אומר לו, תגיד, אתה השתגעת? פעם אחת הצלחת לרוצץ כמה גולגלות באדום, ואתה עכשיו רוצה להילחם נגד ממלכת ישראל? אתה נפלת על הראש, חוח, אל תתעסק עם ארץ. היכית את אדום נשאך לבך, היא כבד ושב בביתך. למה תתגרה ברעה? מלך ישראל מנסה לבלום את גבהות הלב של המציאה, והמציאה לא שומע בקולו. ואז הם מתראים בקרב, פנים אל פנים בבית שמש ביהודה, וכמובן שיהודה ניגפים לפני ישראל, נשים איש לאוהלו, את המציאה תופסים בעצם בשבי. פורץ ישראל, יואש מלך ישראל, פורץ את חומת ירושלים בשער אפרים, אתם יודעים מה זה פעם ראשונה שישראל פורצת לתוך ירושלים ולוקחת את הזהב, את הכסף, את הכלים, את אותו, את האוצרות, וחוזר לשומרון. זו השפלה איומה של יהודה בידי ישראל. זוהי מלחמתו של יואש, אם תרצו, מלחמתו האחרונה של יואש, שהוא הולך נקבר בשומרון עם מלכי ישראל, וירובעם, הרביעי לשושלת בית יהוא, ירובעם בן יואש, ירובעם השני אנחנו קוראים לו, הוא עולה לשלטון. ואז הפרק שלנו הולך לקראת סיום. המציאה מת על ידי עבדיו, אני לא נוגע בזה, אבל אני חוזר לישראל. ימי ירובעם בן יואש, הם ימים שנאמר עליהם שהוא עושה את הרע בעיני השם, לא שר מכל חטאות ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל. לכאורה נקודת שפל רוחנית. ירובעם, אנחנו עוד ניגע בה כשאנחנו נעסוק בדמות הזאת, אולי אפילו כשנלמד את ספר עמוס, שנראה את גבהות ליבם של הישראלים, את העריצות של השלטון, את גסות הרוח של העשירים, את העבד כי ימלוך, נראה חברה מאוד מאוד אלימה, חברה מאוד רעה, חברה נהנית, תנית, נובריש, חברה ששוכחת שאתמול היא הייתה על סף השמדה, פתאום היא שוררת בכל. מתארים לנו את גבולותיו של ירובעם, תראו פסוק הפי, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כל המדינה הגדולה הזאת, כדבר אדוני אשר, אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת חפר. פתאום יונה, אותו נביא שהלך לנינווה להגיד בעוד 40 יום נינווה אשור נהפכת, פתאום יונה הוא זה שאומר, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, אפס עצור, אפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת לשמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. זה הסיפור. יש רגע בתולדות ההבטחה של השם לישראל, אפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל, זה קוד. כשעם ישראל נמצא בתחושה של אפס, אין מי שעוזר, אין מי שעומד, אין שום יכולת להחזיק מלכות, אנחנו עומדים על סף קריסה. אני מזכיר לכם את הימים של הסבא, הסבא של ירובעם השני, זה יהואחז, שנשאר לו 10 רכב, 10,000 רגלי, מלך ארם עשה אותו כאפר לדוש, הוא שבר לגמרי את מלכות ישראל. ברגע הזה, שאנחנו היינו ממש על רגע של קריסה סופית, הקדוש ברוך הוא מעורר את רחמיו, והוא השיב את ישראל מלבו חמת עד לערבה. פתאום מדינת ישראל עצומה, גדולה, חזקה, מלאת כוח, מלאת עוצמה, ארם רחוקים מאיתנו, אף אחד לא יכול לנו. וימים האלה של ירובעם, שנים רבות, שנים עוצמתיות, 41 שנה, כל המחצית הראשונה של המאה השמינית לפני הספירה, ימים של עוצמה ישראלית, ימים של גבורה ישראלית, והימים האלה הם ימים שעליהם יאמר עמוס, שכחת את אלוהיך. הימים האלה של ארבעה, של שלושה חטאי ישראל על ארבעה לא אשיבנו, עוד התגלגלו לראשם של ממלכת ישראל.